יבמות, דף צדי ג', מתחילים בעזרת השם, 5 שורות מלמעלה, במילה ופליגה. כשבאים שני אנשים לדין, הדיין, השופט, אסור לו לתת לאחד מהם לשבת, לכבד אותו, ולשני לתת לעמוד. כמו שהפסוק אומר, לא תכיר פנים. אסור לדיין להכיר פנים לאחד מהבעלי דין, להראות לו שמכבד אותו. כי אז הבעל דין השני מסתתמים טענותיו. הוא שוכח מה הוא רצה לטעון בבית הדין כשהוא רואה שהדיין מכבד את השני, שליבו של הדיין נוטה לצד השני. צריכים שני הבעלי דינים שיהיו שווים לפני הדיין. מאוד קשה לאדם עם נטיות טבעיות, כשבאים לפניו שניים, אחד מהם הוא אדם מאוד נכבד, אדם מאוד חשוב, אדם עשיר, והשני אדם מאוד פשוט, מאוד אני מיוסר, שלא נחשב בעיני אף אחד. מאוד קשה לדיין, תייחס לשניהם באותה מידה. והתורה מצווה, אחד מהתנאים להיות דיין זה להיות מסוגל, לראות בערכו של כל אחד ואחד, ולא לראות אחד יותר מהשני, לתת לשניהם את האפשרות להציג את עמדתם ולהכריע את האמת ואת הצדק. הנביא ישעיהו מתנבא על ימות המשיח, על מלך המשיח. כשיבואו לפניו שניים להידיין בדין, ואחד מהם יהיה אדם נכבד, והשני יהיה אדם מאוד פשוט. הנביא ממשיל את האדם הפשוט לקנה רצוץ. מלך המשיח לא ישבור אותו, את אותו קנה רצוץ. האדם הפשוט, במשל, הוא גם כן כמו איזשהו פשטה של צמח, שיבהבו אותה באש, והיא כבר כמעט, האש כבר כמעט הולך לכבות, כבר לא נשאר כל כך מה שידלק שם. ומלך המשיח, את אותה פשטה כהה שכבר נחלשה, לא יחבנה, תן לה להמשיך לדלוק, גם אם כבר הלהבה מאוד מאוד חלשה. בכזאת זהירות, בכזה כבוד והערכה לכל אחד ואחד, ינהג מלך המשיח. לאמת יוצאים משפט. יוצאים משפט צדק. בלי להחניף לאיש נכבד. גם האדם הפשוט יהיה יקר מאוד בפני מלך המשיח. והוא יוציא את המשפט, משפט צדק. רבי ענאי, אחד הלילות, זה היה ליל שבת, כך נראה מהמעשה, הקריאו לו בחלום, שתי מילים מתוך הפסוק הזה. קנה רצוץ. תורר בבוקר, ניסה לחשוב מה התכוונו משמיים לרמז לו כשהקריאו לו בחלום שתי מילים, קנה רצוץ. בזמננו לא תמיד צריך להתייחס לכל חלום, כי האדם חולם ממשהו מערער במשך היום, והרבה פעמים זה כל מיני ערבובי מחשבות, אבל רבי ענאי הבין שהחלום שלו הוא חלום של אמת. הוא ניסה לחשוב מה היה המשמעות של החלום. הוא נזכר שאתמול היה לו דיון לגבי האם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. יש משנה, אישה שנודרת, כל מעשה ידיי שאני אעשה, יהיו אסורים עליך, על בעלי. אומר רבי עקיבא, צריך להתיר את הנדר הזה, שהבעל יפר לה את הנדר. ואם הבעל ישאל, בשביל מה אני צריך להפיר לה את הנדר? מה זאת אומרת? היא אומרת שכל מעשי ידיה היו אסורים עליי. הרי חכמים שיאבדו את מעשי ידיה של האישה לבעלה. אז מה מועיל הנדר שיאסור את מעשי ידיה שכבר משועבדים לבעלה, ועוד חכמים חיזקו את השיעבוד הזה? אלא אומר רבי עקיבא, אולי האישה תצליח להתפרנס ממעשי ידיה יותר ממה שהיא מחויבת להביא לבעלה. מראה שהיא מביא מה שמובא במסכת כתובות דף סמך ד', שהיא צריכה להביא משקל 5 סלעים, שתי, לא נפרט כאן כל כך את הסכום המדויק, כמה זה בזמננו, אבל בכל אופן יש סכום מסוים שהיא צריכה להביא לו, ואם היא מתפרנסת יותר, היא לא חייבת להביא לו את ההפרש. לכן אומר רבי עקיבא, שיתיר את הנדר הזה, שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. מדברי רבי עקיבא נראה, שגם אם האישה נודרת, שהיא אוסרת את מעשי ידיה לבעלה, גם אם עדיין אין את מעשי ידיה, חוששים אולי היא תעשה מעשי ידיה יותר ממה שהיא חייבת. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כעת כמה מעשי ידיה היא עשתה. כבר עכשיו היא יכולה לאסור דבר שלא בא לעולם. נראה מדבריו של רבי עקיבא, שאדם מקנה, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם. אותם מעשי ידיה שהיא הולכת לעשות, הולכת להתפרנס מהם, להרוויח מהם, שעדיין לא באו לעולם, היא כבר יכולה לנדור נדרים. זה כן יהיה מותר לבעלה, זה לא יהיה מותר לבעלה. נראה כמו שרבי עקיבא סובר שאדם מקנה, אדם אוסר, דבר שלא בא לעולם. בנושא הזה רבי ענאי היה עסוק לעניין אחר, כמו שנראה בהמשך הגמרא, לעניין הפרשת תרומות ומעשרות מפירות שעדיין לא הגיעו אליו. והוא הכריע שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אדם יכול גם לאסור דבר שלא בא לעולם. והנה כשהוא חולם קנה רצוץ, הוא היה סבור, אולי הייתה טעות בהוראה שלו, ואולי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואולי יכול לאסור דבר שלא בא לעולם. ואז הוא היה סבור שהולך על הפסוק, הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה שמובא בספר מלכים. זה כאילו מין משענת לא יציבה, וזה לא להלכה. ואז חיזק אותו רבי חייא ואמר לו, אדרבה, ההוראה שלך היא נכונה, כי גם אני סובר כמותך, שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, יכול לאסור דבר שלא בא לעולם. מה שהראו לך קנה רצוץ זה על השם הפסוק שפתחנו בו, על מלך המשיח, מה שמתנבא הנביא ישעיהו, קנה רצוץ לא ישבור, שזה יהיה חזק, שבאמת ככה ההלכה, לפי דעתי גם כן, שאדם מקנה ואוסר גם דבר שלא בא לעולם. אבל יש כאלה שחולקים, יש כאלה שסוברים, מה פתאום? אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ויש כאלה שסוברים ככה גם בדעתו של רבי עקיבא. זה היה רב הונה, בנו של רב יהושע. הוא העמיד את דבריו של רבי עקיבא, שבאמת, מה זאת אומרת האישה אומרת שהיא אוסרת על בעלה את מעשי ידיה שהיא תעשה בעתיד? אין כאן את מעשי ידיה, איך יכולה לאסור דבר שלא בא לעולם? אלא אומר רב הונה, בנו של רב יהושע, שהנדר של האישה הוא בנוסח כזה. יקדשו ידי לעושיהם, שידיה היו קדושות, לקדוש ברוך הוא, דהיינו שבעלה לא יוכל ליהנות ממעשה ידיה. זאת אומרת, היא אוסרת את ידיה בנדר. וידיה, הרי זה דבר שבא לעולם. אז את זה היא כן יכולה לאסור. ולכן אומר רבי עקיבא שיפר לה את הנדר, כי הנדר כן חל. דבריו של רב הונה, בנו של רב יהושע, ופליגה, הם חלוקים על דבריו של רב נחמן בר יצחק, שהוא הסביר דווקא את דעתו של רבי עקיבא, בזה שהוא ממליץ לבעל להפר את נדרה של אשתו, שאסרה את מעשי ידיה עליו, למרות שזה דבר שעדיין לא בא לעולם, כי רבי עקיבא סובר שאדם מקנה, אוסר גם דבר שלא בא לעולם, וכשזה יבוא לעולם אז יהיה אסור. דאמר רב נחמן בר יצחק, הוא מביא כאן רשימה של חכמים, שכולם סוברים כמו דעתו של רבי עקיבא. האדם אוסר ומקנה דבר שלא בא לעולם. רב הונה סובר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ודעתו בזה כמו רב שהיה לפניו. רב ורב סובר כמו רבי ענאי, ורבי ענאי כרבי חייא, ורבי חייא כרבי, ורבי כרבי מאיר, ורבי מאיר כרבי אליעזר בן יעקב, ורבי אליעזר בן יעקב כרבי עקיבא. מקור הדעה זה דעתו של רבי עקיבא דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וההוכחה מהמשנה בנדרים שאומרת שכשאישה נדרה שמעשי ידיה יהיו אסורים על בעלה, בעלה צריך להפר את הנדר למרות שעדיין אין את מעשי ידיה, זה דבר שלא בא לעולם, בכל זאת הנדר חל. רואים שאדם מקנה, כמו שאדם מוסר, דבר שלא בא לעולם. כעת הגמרא מוכיחה את כל אחד מהחכמים, איפה מצאנו שהוא אומר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רב הונא מאי דאיתמר, המוכר פירות דקל לחברו. אלא מה? שהפירות עדיין לא צמחו, אין כאן תמרים על הדקל. אתה מוכר דבר שלא בא לעולם. אמר רב הונא, עד שלא באו לעולם אותם פירות, המוכר יכול לחזור בו, כי המחירה עדיין לא חלה. אבל משבאו הפירות לעולם, המוכר אין יכול לחזור בו, כי באותו רגע חל הקניין שכבר הקנו לפני שהפירות צמחו. זאת אומרת, זה שהמוכר הקנה לקונה את התמרים כשהם יצמחו, אז כל הזמן שהם עדיין לא צמחו, עדיין הוא לא קנה את זה, כי הם עדיין לא צמחו, אבל ברגע שהם יצמחו, מיד הם נקנים לקונה, והמוכר לא יכול לחזור בו. ורב נחמן אמר, אף מי שבאו הפירות לעולם, המוכר יכול לחזור בו. למה? כי הוא מכר את זה כשהפירות עדיין לא באו לעולם, המחירה היא לא מחירה. אמר רב נחמן, גם שלפי דעתי, התמרים האלה, גם כשהם גדלו, הם לא שייכים עדיין לקונה, כי הוא קנה אותם לפני שהם באו לעולם, מודינה, בזה אני מודה לרב הונא. דישמית ואכיל, אם הקונה הלך, הלך, לא שאל שאלות, חטף תמרים ואכל, לפני שהמוכר חזר בו, אז את אותם פירות לא מפקינן מיני, לא מוציאים ממנו, וגם הוא לא צריך להחזיר. למה? מכיוון שכל זמן שהמוכר לא חזר בו, עדיין זה בהסכמתו, אז היה מותר לו לקחת מהפירות, והוא מחל לו על הפירות האלה. אז רואים אם כן, הדעה הראשונה זה דעתו של רב הונא, שהוא אומר, באותו רגע שהפירות צמחו, הם כבר שייכים לקונה והמוכר כבר לא יכול לחזור בו. מתי הקונה קנה אותם? לפני שהם באו לעולם. בכל זאת, ברגע שהם באים לעולם, הם כבר קנויים לו. רב גם סובר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דאמר רב הונא אמר בשם רב, האומר לחברו, אתה רואה את השדה הזו? היא שייכת לפלוני, למישהו? אני מתכנן לקנות אותה. וכבר עכשיו אני מוכר לך אותה. לכשאקנה אקחנה, קנויה לך מעכשיו, אומר רב הונא בשם רב, ההוא קנה. גם רבי ענאי וגם רבי חייא סוברים שניהם, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי ענאי סובר בדברים האלה כמו רבי חייא. וכאן הגמרא מביאה את הסיפור שבו פתחנו את השיעור. דרבי ענאי היה לו שדה. אבל הוא בעצמו לא טיפל בפירות, רק היה לו פועל, שההסכם ביניהם היה הסכם של הריסות, שהפועל עושה את כל העבודות בשדה, וכשהפירות צומחים, הוא מקבל שליש, או שהוא מקבל רבע, הוא מקבל חצי מכל הפירות, והשאר לבעל השדה. זה נקרא אריס. אז היה לרבי ענאי אבלי אריסה, אותו פועל שעסק לו בשדה. דאבה מאי תילי, המביא לו קנטה דפיירי, סל עם פירות, כל מעלי שבתא, כל ערב שבת. היה שבוע אחד, ההוא יומה, נגלי, היה כבר מאוחר, והאריס לא עתה, עדיין לא הגיע. אז רבי ענאי חשש שהאריס יביא לו את הפירות אחרי שכבר תיכנס שבת, וחכמים הרי אסרו להפריש תרומות ומעשרות בשבת. מה עשה רבי ענאי? אסר מפירי דביתי עליי הוא, הוא אסר מהפירות שהיה לו בבית על הפירות שהאריס בדרך להביא לו אותם, שזה עדיין לא אצלו, אפילו שזה לא ברשותו. זאת אומרת, הוא בעצם כאן עשה קניין על דבר שלא בא לעולם, הוא מפריש תרומות ומעשות מפירות שיש לו בבית על פירות שעדיין לא הגיעו לרשותו. כך עשה, והיה נכנסה שבת, אכל מהפירות, עונג שבת, פילי פלאים. אתה לקמי דרבי חייא. אחר כך הלך רבי ינאי לפני רבי חייא לשאול את השאלה הזאת. באותו לילה, כמו שאמרנו, זה כנראה הליל שבת, רבי ינאי חלם חלום, שאמרו לו את המילים האלה, קנה רצוץ. או שהוא הראה, הוא ראה קנה רצוץ בחלום. וליבו נקף אותו, כמו שנראה מהמשך הסיפור, אולי התכוונו לרמז לו, הנה בטחת לך על משנת הקנה הרצוץ הזה, מה זאת אומרת אתה עושה תרומות ומעשרות לפני שהפירות הגיעו לידיך? מה, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אולי זה נקרא משנת קנה רצוץ? הלך לשאול את רבי חייא. אז רבי חייא אמר לי, שפיר עבדת, טוב עשית. לתניא, הפסוק אומר, עשר תעשר את כל תבואת זרחה וכולי בספר דברים פרק י' ד', ואז פסוק הבא כתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, זה בירושלים, מעשר דגנך ותירושך ויצריך, מעשר שני, ובחורות בקרך וצונך, את הקורבנות בחור, למען תלמד להירא את השם אלוקיך, ששם תבוא לירושלים, תראה את עבודת הקורבנות, זה ייתן לך יראת שמיים. ואז מוסיף הפסוק עוד שתי מילים, כל הימים. מה פירוש כל הימים? דורשת הברייתא, אלו שבתות וימים טובים שגם בהם נוהג מה שנאמר פסוק אחד קודם, העניינים של מעשר. למה הלכת? לעניין מה? כי צריך לומר שבשבתות וימים טובים נוהג תרומות ומעשרות. אילמה, אם אתה רוצה לומר שהפסוק בא ללמד אותנו שמותר להפריש תרומות ומעשרות בשבת, לאסורי ומיכל, למה שיהיה אסור? הרי כל האיסור להפריש תרומות ומעשרות זה רק איסור מדי רבנן, כי זה נראה כמו שמתקן את הפירות, שעד עכשיו היו אסורות ועכשיו הן מותרות. יצטריך קרא למשרי טלטול דה רבנן, וכי התורה צריכה להתיר לנו דבר שחכמים רק עתידים לאסור אותו לאחר מכן, כעת זה היה מותר בזמן שניתנה תורה. זה רק נאסר לאחר מכן על ידי החכמים. אלא לאו, וכי לא נאמר שמה שהפסוק צריך לומר לנו שמעשרות שייך גם בשבת, כי היגבנה. שמותר לאסר לצורך עונג שבת גם פירות שעדיין לא באו לרשותו, כמו שאתה עשית. אז רבי ינאי אמר לי, והקריון בחלמה, הרי הקריאו לי בחלום את הפסוק, קנה רצוץ. שתי מילים, קנה רצוץ. ואני מנסה לחשוב מה הכוונה. מה אלה ואחי כאמרי לי, וכי לא התכוונו לומר לי את הפסוק במלאכים, הנה בטחתי לך על משענת הקצוץ, הקנה הרצוץ הזה. שבטחת על משענת קנה רצוץ, שאתה לא יכול להישען עליו, וזה לא בסדר שהפרשתי תרומות ומעשרות על פירות שעדיין לא באו לידי. אמר לו רבי חייא, לא, הקריאו לך את הפסוק מהנביא ישעיהו, אחי כאמר לך, קנה רצוץ לא ישבור, את הקנה הרצוץ זה יישאר יציב, הוא פשטה כאה, גם פשטה שהיא כבר הדלקה, וכבר נגמר החומר שיכול לדלוק בפשטה, לא יחבנה, מלך המשיח לא יחבא את אותה פשטה. לאמת יוצאים משפט. בכל אופן הודיעו לך שעשית אמת, עשית טוב, במה שהכרעת להפריש תרומות ומעשרות, גם על פירות שעדיין לא באו לרשותך לצורך עונג יום טוב. בכל אופן רואים שגם רבי ינאי וגם רבי חייא סוברים שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי גם כן סובר כך דתניא. פסוק אומר, בא אליך עבד שברח מאדוניו, שהשתחרר מאדוניו, לא תסגיר עבד אל אדוניו בחזרה אשר ינצל אליך מעם אדוניו. רבי אומר, הפסוק לא בא לומר שעבד שהוא שייך לרבו וברח ממנו, אל תחזיר אותו לרבו. למה לא? הוא הרי שייך לרבו. ואל תאמר גם שמדובר פה בעבד שהשתחרר, שהרבו עדיין משתעבד בו, כי אז הוא לא נקרא עבד. אלא מדובר פה באדם שקונה עבד, לוקח עבד, על מנת לשחררו הכתוב מדבר. אתה כותב לו כבר, כשהוא קונה אותו, שטר שחרור, ביחד עם הקניין. והפסוק מזהיר את בית הדין, שאם הם רואים שאותו קונה בסוף חוזר בו, הוא נתן לעבד הזה שטר שהוא קונה אותו על מנת לשחרר אותו, ובסוף הוא לא משחרר אותו, בית דין צריכים לקפות עליו לשחרר את העבד כמו התנאי. איך ידעמי? איך יכול להיות שכשהוא קונה את העבד, כבר יש תנאי שהוא הולך לשחרר אותו? אמר רב נחמן בר יצחק, דכתב לי, הוא כותב לו שטר שחרור, לכשאקחך, שתהיה אצלי עבד, הרי באותו זמן עצמך קנוי לך מעכשיו, כבר מעכשיו אתה קנוי. ואז מתי שהוא קונה אותו, כבר הוא משתחרר. רואים אם כן, שלפי דעתו של רבי, אפשר לכתוב שטר שחרור, גם כשעדיין העבד לא עבד שלו. רבי מאיר גם סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם לתנן. אומר לאישה, כעת אני נוכרי, מתכוון להתגייר, כבר עכשיו אני מקדש אותך. הרי את מקודשת לי לאחר שהתגייר. או, אני בן בר ישראל, את נוכריה, אבל את בתהליכי גיור, את הולכת להתגייר גירות של אמת, כבר עכשיו אני מקדש אותך לאחר שתתגיירי. או אם האדם אוהב, אם אני עבד כנעני למשל, והאדון הולך לשחרר את העבד כנעני, והוא רוצה כבר עכשיו לקדש אישה לאחר שישתחרר, או שהיא כעת שפחה כנענית, והוא רוצה לקדש אותה לאחר שהיא תשתחרר, שתשתחררי. או סיפור מאוד מאוד, שהוא נגד הדרך ארץ ונגד המוסר, ונגד הדת של אדם בן אנוש, שאדם מקדש אישה לאחר שימות בעלך. הוא מקדש אותה כבר עכשיו כשאשתי, שתתקדש אליו אחרי שהיא כבר לא תהיה אשת איש, או לאחר שתמות אשתו, שהיא אחותה, אחותך, שאסור לו לקדש את אחותה של אשתו כל זמן שאשתו בחיים. אבל הרי את מקדשת לי לאחר שתמות אחותך. אחרי שתמות אשתו, הוא ייקח את אחותה. אבל כעת אשתו חיה, גם אם היא גרושה, גם אם הוא יתגרש ממנה, היא עדיין אחותה אסורה עליו. אם אדם מתחתן עם אישה, אחות אשתו אסורה עליו, כל זמן שאשתו בחיים, גם אם הוא גירש אותה. אז מקדש את אחותה, לאחר שתמות אשתו. או שמקדש אישה שהיא כעת זקוקה לאיבום, והוא מקדש אותה לאחר שיחלוץ לך יבימך. בכל המקרים האלה, לפי דעת הנקמה אינה מקודשת, רבי מאיר אומר, מקודשת, כי לפי דעתו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי אליעזר בן יעקב לתניה. שם נאמר, שאם אדם הפריש תרומות ומעשרות מפירות מחוברים, שהם כבר מוכנים, שאפשר לקטוף אותם, אז תרומתו תרומה. גם אם הפירות עדיין מחוברים, יכול להפריש אותם תרומה. יתר על כן, אמר רבי אליעזר בן יעקב, אפילו אם הוא אמר פירות ערוגה זו, תלושים, יהיו תרומה על פירות ערוגה מחוברים, שזה אנחנו יודעים שאפשר, או פירות ערוגה מחוברים על פירות זו תלושים, גם כי אנחנו יודעים שאפשר, אבל החידוש הוא שהם עדיין לא גמרו לצמוח. לא רק שהוא לא תלש אותם, הם עדיין לא גמרו לצמוח. והוא אומר, עכשיו הם בקושי התחילו לגדול, הפירות האלה יהיו תרומה לכשיביאו שליש ויתלשו. כי לפני שהתבואה מביאה שליש, היא לא חייבת עדיין תרומות ומעשרות. כשהיא תגדל שליש גדילתה, והיא תתלש, כבר מעכשיו אני מפריש אותה תרומה, או שאני מפריש עליה תרומה. וברגע שהביאו שליש ונתלשו דבריו קיימים, כי אדם מקנה, מקדיש, אוסר, דבר שלא בא לעולם. רבי עקיבא, שעל דעתו מסתמכים כל החכמים שהזכרנו, הוא גם סובר לפי דעתו של רב נחמן בר יצחק, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם. דתנן, אישה שנודרת נדר, קונם שיהיה כמו אסור כמו קורבן, מה שאני עושה, מעשה ידיה, לפיך, לפיו של בעלה. זאת אומרת, היא נודרת נדר שמעשה ידיה יהיו אסורים על בעלה, לפי טענה כמה אינו צריך להפר, אם היא שועבדת לו למעשה ידיה. והנדר לא חל על זה, אלא יהיה מותר לבעלה ליהנות ממעשה ידיה. רבי עקיבא אומר, נכון שאם היא שועבדת לו למעשה ידיה, והיא לא יכולה לנדור על זה, בכל זאת אני ממליץ לו שיפר. למה? שמה, בסוף החודש, כשתבוא עם כל השכר שלה מהמעשה ידיה, ימצא שהיא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, היא תביא לו שכר יותר ממה שהיא משועבדת לו, שהיא מחויבת להביא לו, ואת הפרש הזה היא לא מחויבת לו, ועל זה יחול הנדר. אז לכן שיפר לה את הנדר. כשאני שואל את השאלה, הרי מעשה ידיה זה דבר שעדיין לא בא לעולם, כי שמה היא תעשה יותר, עדיין היא לא עשתה. ובכל זאת הנדר חל לפי רבי עקיבא, רואים שדעתו, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כך מסביר רב נחמן בר יצחק את דעתו. מביאה הגמרא שאלה ששאלו את רב ששת. באו מיני מרב ששת. הרי עד אחד נאמן להעיד בפני אישה שבעלה מת כדי שתהיה מותרת להינשא לאחר. שאלו את רב ששת, האם עד אחד שמעיד ביבמה שבעלה מת בלי בנים, כדי שהיא תתייבם לאח של בעלה. מהו? הרי כשאדם עוזב את העולם לא ישיר צאצאים, אשתו לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, היא זקוקה ליבום לאח של בעלה. אדם מעיד, עדות של עד אחד, שבעלה מת בלי צאצאים, והיא זקוקה ליבום לאח של בעלה. האם היא יכולה להסתמך על העדות של עד אחד בשביל להתייבם? מהו? האם גם במקרה כזה חכמים האמינו לעד אחד להתיר אותה? כמו שהם האמינו לעד אחד להתיר אותה להתנסה למישהו אחר, הם האמינו לעד אחד גם להתיר אותה להתייבם ליבם. מצד אחד אפשר לומר, תמה דעד אחד, למה הוא נאמן לומר לאישה שבעלה מת משום דמילתא דאבידא לגילויי? זה דבר שאם בעלה חי, זה עתיד להתגלות, יום אחד הוא יחזור. או שאנשים יראו אותו ויראו שהוא חי. אז דבר כזה, העד לא משקר, לכן מאמינים לו. והחנמי, גם לעניין יבום אותו דבר, הוא לא משקר, כי הרי עתיד להתגלות אם בעלה חי או לא. אז אם ככה נאמין לו, והיא תהיה מותרת ביבום. צד שני, עוד דילמה. אתה יודע מה תמה דעד אחד נאמן באישה להעיד שבעלה מת? משום דאי היא, היא בעצמה לא מסתמכת על העדות הזאת שלו. של העד אחד, אלא היא בעצמה דייקה או מן האסווה, היא בעצמה מדקדקת ובודקת וחפשת ומבררת, ורק אז מתחתנת. ואחה, ביבמה יש כאן חשש, כיוון דזימנין דרחם עלי, לפעמים היא דווקא אוהבת את היבם, ואולי לא דייקה, לא מספיק תדייק לבדוק אם בעלה מת ומן האסווה, והיא תתחתן לפני שהיא תברר כמו שצריך. אמר לו רב ששת, תניטוע, במשנה שלנו יש הוכחה, שעד אחד נאמן גם להתיר לה להתייבם. כי במקרה השני במשנה למדנו שאישה שבעלה הלך יחד עם בנה לחוץ לארץ, עם מדינת הים, בא עד אחד, כמו שהגמרא מעמידה את זה במסקנה, ואומר לה, מת בנך קודם כל, לא עלינו, ואחר כך מת בעלך. אם כן, כשבעלה מת, בזמן המיטה שלו לא היה לו בנים, לא היה לו צאצאים. אז אם כן, כשבעלה מת בלי צאצאים, היא זקוקה ליבום לאח של בעלה. ונתייבמה. ואחר כך, לפי המסקנה של הגמרא, באו שני עדים ואמרו לה, בדיוק ההפך, חילוף היו הדברים. קודם הבעל מת, וכשהוא מת היה לו בן, ואם כן את אסורה ליבום, את לא זקוקה ליבום, את מותרת להינשא לאחרים. ורק אחר כך מת הבן. אז אם כן, זה שהלכת לקבל ייבום מאח של בעלך, זה איסור חיוב קראת של אשת אח. אז מה הדין? כמובן תצא מהיבם, והוולד ממזר, בן הוולד הראשון שנולד לפני שנודע לה שבעלה מת, היה לו בן, ובן האחרון שנולד אחרי שנודע לה, אם היא באיסור נשארה עם היבם, הבן ממזר. איך ידע מי? באיזה מקרה המשנה מדברת? אז אנחנו כבר אמרנו שמדבר פה שבהתחלה היה עד אחד ולאחר מכן שני עדים. אבל הגמרא מנסה לומר, להוכיח את זה. כי אילי, מה אם תרצה לומר שגם בהתחלה היו שני עדים, טרי וטרי, שניים שאמרו שקודם מת הבעל ואחר כך הבן, ואחר כך שניים שאמרו להפך שקודם מת הבן ואחר כך הבעל. אם כן, למה שתאמר שהעדים האחרונים, הדברים שלהם נכונים ואתה מוציא אותם מהיבם? הרי יש כאן שני עדויות שסותרות, טרי וטרי נינו, זה עדות מוכחשת מה שנקרא, אז למה שתצא מהיבם? מה אחד היא תשמח את העני, סמוך העני, מה ראית לסמוך על העדים האחרונים? תסמוך על העדים הראשונים, הרי זה אותו כוח של עדות. ועוד, אם דובר פה בשני עדים ששניים אומרים שהיא הייתה חייבת ביבום, ושניים אומרים שהיא הייתה אסורה ביבום, אז למה אתה אומר שאם היא התייבמה, הבן יהיה ודאי ממזר? הרי יש כאן ספק, אולי באמת הייתה זקוקה ליבום, אז איך אתה אומר שהוא ממזר? הוא רק ספק ממזר הוא. מכי תאם, האם תרצה לומר שאתה לא דייק בלשונו בעניין ממזרות, ולכן הוא אמר ממזר, למרות שזה באמת ספק ממזר. ובקטן, נסייפה, הרי בהמשך המשנה כתוב שיש מקרה שהראשון כן ממזר והאחרון אינו ממזר. שמע מינה שאתה כן דייק לעניין ממזר. דווקא קטן, אז הוא גם היה צריך לחלק ולומר ספק ממזר. אלא לב שמע מינה וכי לא מוכרח מדברי המשנה כאן, שיותרה ליבום על ידי עד אחד, ולאחר מכן הגיעו שני עדים ואמרו שהייתה אסורה בייבום, ולכן מאמינים לשני עדים שבאו לאחר מכן, כי כוח של שני עדים זה יותר מכוח של עד אחד, ותם הדעת הוא בית רי והכחישוע. למה אנחנו אוסרים אותה על היבם, ולא סומכים על העד האחד, שאמר שהיא זקוקה לייבום, כי שני עדים זה כוח יותר גדול מעד אחד, והם הכחישו את העדות הראשונה, ולכן העדות הראשונה נופלת. אבל הלאה ואחי, אם לא היו שני עדים לאחר מכן שבאים לדחות ולסתור את דברי העד הראשון שהתיר אותה לייבום, אז מאמן עד אחד לומר שהיא זקוקה לייבום. אם כן, יש לנו הוכחה שעד אחד נאמן לומר לאישה שהיא צריכה ייבום, ועל סמך העד הזה היא מתייבמת לאח של בעלה. עד כאן דף צדיק ג'.